לא, אתם יודעת נצח, אוקיי. נצח ישראל זה הספר של המהר"ל על עם ישראל וגאולת ישראל. אבל יש למהר"ל עוד הרבה ספרים, אחד מהם זה תפארת ישראל. תפארת ישראל זה ספר על התורה. זה ספר שממש הוא מבהיר בו את כל אחד ואחד מעשרת הדיברות, למה צריך תורה, למה צריך מצוות. ספר מאוד מאוד יסודי. את תפארת? מעולה. אבל אם הגעתם לפסקה ב', אז... בהצלחה. אוקיי. תעשו חברותה. באמת, חברותה בתפארת ממש כדאי. טוב, אז ככה. אני מתחילה לקרוא. בסדר, פרק שמיני, הדפים הגיעו לכולן?
לא.
אז אנחנו נחכה. התבהר לך כי התורה, אני רק אדבר על המשפט הראשון בתאי עמד שהדף הגיעו לכולם, התבהר לך כי התורה היא צירוף וזיכוך נפש האדם. זה מסביר, אין לנו בלי קשר, זה מסביר את פסקה ד' שהתחלנו אותה. אני חוזרת למי שלא הייתה כשהסברתי, שבוע שעבר למדנו את פסקה ד' עבירה מטמטמת ליבו של אדם. כדי להבין בצורה יותר עמוקה את הפסקה, אני נעזרת במהר"ל בפרק ח', בסדר? והוא פותח בהתבהר לך כי התורה היא צירוף וזיכוך נפש האדם. מה זה צירוף? צירוף זה מלשון צורף. מה צורף עושה? הוא לוקח גוש מתכות מהטבע ומצרף אותם, מזכך אותם עד שהוא מוציא את מה שהוא רוצה, אם הוא רוצה את הזהב, אם הוא רוצה את הכסף וכן הלאה. מה התורה עושה לנו? התורה מזככת לנו את הנפש. לא? עכשיו, זה לא שהוא אומר שבגלל זה ניתנה התורה, אוקיי? כי התורה היא לא אמצעי עבורנו, אבל בפועל כשאנחנו לומדות תורה, הולכות על פי התורה, מה שהתורה עושה לנו זה שהיא מזככת ומצרפת לנו את הנפש. בסדר? אז זה, אם הוא אומר התבהר לך, זה אומר שעל זה הוא דיבר כבר בפרק הקודם. עכשיו הוא רוצה להדגיש לנו משהו נוסף. תודה רבה רבה רבה. ובמדרש, יש לנו מדרש מאוד מאוד מעניין, אתם צריכות להסביר לי אותו. שאל גוי אחד את רבן יוחנן בן זכאי, אילן עובדיו דעתון עבדין, איזה עבודה אתם עובדים? נראים כמין כשפים. תודה. אתם מביאים פרה ושורפים אותה וקוטשים אותה ונוטלים את הפרה, ואחד מכם מטמא למת, מזין עליו שניים ושלושה טיפים, ואתם אומרים לו טהרת? מה הוא שואל הגוי? יפה, הוא שואל על פרה אדומה. מה הוא שואל על פרה אדומה? נכון, רק הוא קצת יותר מנומס. אז מה הוא שואל? איך זה מתאר? אתם מחשפים? זה נראה כמין כשפים. מה הסיפור של פרה אדומה? מה, בן אדם עכשיו תמל למת, שורפים פרה, קוטשים את האפר, זורקים עליו, הוא נהיה טהור? כאילו, איך זה עובד? זה כישוף? זה משהו רציני? זכרת? כמו שאמרת. מה אתן אומרות? השאלה שלו, שאלה טובה? למי יש תשובה? רגע, 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 אבל וואי, יש פה רעש. אז מה את אומרת? אין לך תשובה.
אני חושב
שהמצווה
הזאת
היא
מצווה שאלה.
תודה רבה. מצווה שמה?
נכון.
אבל תמיד אומרים את זה, זה לא בזמן רבן יוחנן בן זכאי, את יודעת, הוא בזמן התנאים. אנחנו כבר 2000 שנה אחרי, אז תמיד אומרים את זה. אבל לגוי, אבל פה עוד לא אמרו את זה. את יודעת מאיפה יודעים שתמיד אומרים את זה? מהמדרש הזה. תכף נגיע אליו. אבל לפני שתמיד אומרים את זה, השאלה שלו, שאלה טובה? יש לנו תשובה בשבילו?
לא.
אז בשביל זה צריך את מי? את רבן יוחנן, בן זכאי, לא כן, יש תשובה. ועכשיו וואי, מה, הכל טוב? עכשיו תגידו לי אם התשובה של רבן יוחנן בן זכאי טובה לכם. מה הוא אומר לו? נכון, זו שאלה טובה, הוא שואל שאלה טובה. רבן יוחנן בן זכאי לא מתרגש. הוא אומר לו, נכנס בך רוח חזזית מימיך. מה זה רוח חזזית? תרגמו לי, נכנס בך רוח חזזית מימיך. יפה, שיגאון. פעם היו קוראים לזה דיבוק. האם נכנס בך איזה דיבוק, איזה שיגאון פעם? אמר לו, לא. ראית אדם שנכנסה בו רוח חזזית? אמר לו, הן. אמר לו, מה אתם עושים? אמר לו, מביאים עיקרים ומעשנים תחתיו ומרביצים עליה מים והיא בורחת. אנחנו לוקחים כל מיני צמחים, מבשלים אותם, העדים עושים את העבודה וזה בורח. מה אומר לו רבן יוחנן בן זכאי? ישמעו אזניך מה שאתה מוציא מפיך. כך הרוח הזה רוח טומאה. דכתיב, וגם את הנביאים ורוח הטומאה האוויר מן הארץ, מזין עליו והוא בורח. השתכנעתם? אז אתם רגועות מהתשובה?
לא.
לא. הוא נרגע מהתשובה? אוקיי. הוא מבסוט מהתשובה, גוי?
לא.
מזין עליו והוא בורח, זה הרוח חזזית. הגוי מבסוט מהתשובה או לא? כן, איך אנחנו יודעים? יצא. הגוי בא, שאל שאלת רבן יוחנן בן זכאי, נכנס לבית המדרש, זה הטריד אותו. רבן יוחנן בן זכאי עונה לו את מה שעונה לו, הגוי מרוצה, יוצא מבית המדרש, קיבל תשובה. אתם מרוצות?
לא.
לא. גם התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי לא מרוצים. ואנחנו ממשיכות. לאחר שיצא, אמרו לו תלמידיו, לזה דחית בקנה. איך אמר? נתת לו תשובה של מורות. לזה דחית בקנה. לנו, מה אתה אומר? במילים אחרות, הצלחת לסתום לו את הפה, אבל השאלה שלו, שאלה טובה. תגיד לנו תשובה. ועכשיו עונה רבן יוחנן בן זכאי את התשובה שלו לתלמידים, לא לגוי, ומה הוא אומר? חייכם, לא המת מטמא. תמיד אומרים. לא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור גזרותיי, דכתיב, זאת חוקת התורה, עד כאן. מי עכשיו יכולה להסביר את התשובה הזאת של רבן יוחנן בן זכאי? מה הוא אומר? שמה? ואז מה? והתלמידים רוצים מהתשובה הזאת? והתלמידים רוצים מהתשובה הזאת?
כי אנחנו מאמינים בתורה.
רגע, התלמידים, לא אתם, התלמידים, מרוצים? מה? עד כאן, עד כאן, במילים אחרות. נגמר, זהו, ענה להם. אז הם מרוצים או לא? כן. אתם מרוצות מהתשובה הזאת?
לא.
למה לא? מעולה. אז קודם כל את אומרת משפט חשוב. את אומרת, הוא לא סתם לו את הפה, הוא ענה לו תשובה שמתאימה לו. נכון? הוא ענה לו תשובה שהוא כן יכול להבין. ואנחנו נראה שגם המהר"ל ילך בעקבותייך, והוא יגיד לנו, והוא יסביר לנו למה רבן יוחנן בן זכאי ענה תשובה אמיתית. הוא לא סתם סתם לו את הפה, רק שילך. הוא ענה לו תשובה אמיתית. הוא קנה לו תשובה אמיתית שמתאימה לגוי. אבל התשובה שהוא עונה לתלמידים, אנחנו רואים שהתלמידים כן מרוצים. ואני שואלת, אתם מרוצות? את אומרת, לא כל כך. נכון? את אומרת, אולי אני לא מספיק מבינה.
אם הייתי מבינה את הכוח של התורה, את הכוח. את הכוח. את הכוח שכתוב בה,
תופרה אדומה. מעולה, תודה. של הגוי? הגוי בסך הכל אומר, את היית פה?
לא.
אוקיי. למה אני שואלת? כי אם היית פה, אז אני מסבירה בנחת. אם לא היית פה, אני עושה מהר. כי אם יש שם אחרת, אחריות שלה. כן, הוא בעצם אומר, מה זה השטויות האלה שלכם עם פרה אדומה? מה הקטע? אז מה הוא אומר לגוי? מה שאתם עושים לשיגעון, כאן אנחנו עושים לטומאה. והגוי מבסוט והולך. אבל התלמידים לא מרוצים, והוא אומר להם, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור גזרותיי. והתלמידים כן מרוצים מהתשובה הזאת, ואנחנו מנסים להבין אם אנחנו מרוצות מהתשובה שהתלמידים כן מרוצים ממנה. לא, למה לא?
כי אתה רוצה נימוק אמיתי.
מה זה נימוק אמיתי? זה לא אמיתי? הוא שיקר?
לא, כאילו מנגיש שאין איזה סבר מפורט כאילו.
מה חסר לך?
אבל
גם
יש עניין
שמה
שבאמת, מה שהשם אומר, אנחנו יודעים שזה
רק נשם. ואז? מעולה, אז את אומרת שאת מרוצה. רק שנייה, יש כאן מלא 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 פטפוטים, אני לא מצליחה להקשיב. כן.
לא, ברור שיש תמיד את הרצון לעתוד, אבל ברור שתשובה כזאת זה לא שהיא
כפירה או... לא, כפירה ודאי לא, זה רבן יוחנן בן זכאי אומר אותה. אבל אני שואלת אם היא נותנת לך מרגוע על השאלה. השאלה הייתה טובה. אז קיבלתי תשובה. עוד מישהו רוצה להתייחס?
נראה לי למדתי באחד השיעורים מהחנוכה, שכאילו הדין שלנו שבני בין היוונים, שהתורה שלנו היא אלוקית, ואז כאילו, וזה שהיא אלוקית זה גם בגלל, כאילו, אחד המרכיבים בזה שהיא אלוקית, זה שכאילו יש בה כמה דברים לא מובנים.
נכון, למה זה מראה שהיא אלוקית?
כאילו, לא, אני לא יודע, הבנתי את זה באמת, אבל כאילו, לא רק מה שהשכל משיג, כאילו, אלא...
הרמב״ם אומר את זה במשפט קצר ולעניין. אילו ידעתי והייתי, אם אני הייתי יודע בדיוק את כל הסיבות של הקדוש ברוך הוא לכל דבר, אני הייתי בעצמי הקדוש ברוך הוא. טוב, אז בואו נראה ככה. קודם כל אנחנו רואים שהתלמידים כן מרוצים, אבל גם המהר"ל הרגיש שלא כל אחד יהיה מרוצה כמו התלמידים, ובאמת לא כולנו במדרגת התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי, אז המהר"ל כותב את כל הפרק הזה כדי לתווך לנו את התשובה. אוקיי? כדי לתווך לנו את התשובה של רבן יוחנן בן זכאי, מה שהם אולי הבינו בשנייה של רבן יוחנן בן זכאי, אמר, אנחנו בעזרת השם נבין בסוף הפרק. אבל אני רוצה להגיד לכם מה, אני רוצה להיות ממוקדת, למה אנחנו צריכים להסביר. לי לפחות, כשאני קראתי את התשובה הזאת בפעם הראשונה, היא לא סיפקה אותי, והיא אפילו, הייתה לי קשה. למה? מה זה לא המת מטמא, לא המים מטהרים? בתור אישה שעובדת מאוד קשה כדי ללכת לטבול במקווה ולהסיר את כל החוצצים וכולי, לא הבנתי, אני עושה סתם? כאילו מה זה לא המים מטהרים? זה שרירותי? כאילו אין שום משמעות אובייקטיבית למים שיתארו אותי? באותה מידה הייתי יכולה לא יודעת מה לגעת בקיר ולהיות טהורה? לקפוץ 10 פעמים? כאילו זה לא אין לזה שום משמעות, הכל שרירותי?
אולי הכל בראש והכל בלב.
אוקיי? אז אם הכל בראש והכל בלב, למה את צריכה לעשות כל כך הרבה עבודה פיזית כדי להסיר את כל החציצות ותלק שאני לא שמה ולא יודעת מה? הייתי פעם במקווה, בתקופת האוניברסיטה, כל היום הייתי עושה תרגילים בפיזיקה, כולי הייתי עם פיילוט. אז יש כאלה שאומרים שכן, יש כאלה שאומרים שלא. אז אני לקחתי פשוט ליפה. את כל העתי, רגע, והגעתי למקווה, זו הייתה תקופת האוניברסיטה, אז טבלתי בירושלים, ישר מהלימודים הלכתי למקווה, אני הולכת למקווה בירושלים, הייתה לי בלנית חרדיה, מסתכלת על העתים שלי, מה נגיד, אני סטודנטית באוניברסיטה, לומדת פיזיקה, כאילו, הכל קווים, היא הביאה לי אבן משחזת. לא, מבחינתי זה היה מתוק, כי אמרתי לה, וואי, זה הרבה יותר מהיר מליפה, נתן לי אבן כזאת, היא אמרת לי, תנסי, אולי זה יעזור לך. טיק, 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 אמרתי לה, וואי, אני צריכה אבן כזאת בבית, עם כל העתים שיש לי. באמת אני לא יודעת. אז כנראה שלא הייתי... אז כנראה... לא, מה פתאום? לא, 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 זה היה ממש יעיל. אני נורא רציתי אבן כזאת, ולא יודעת איפה היא קונה אותה. היה ממש מוצלח. אז למה אני אומרת את זה? לא כדי להגיד לכם, וואי, אימאלה, אלא כדי להגיד, אנחנו עושים עבודה נורא משמעותית, מעשית. מה זאת אומרת תאורה בלב? אני אהיה תאורה בלב, אז למה אני צריכה לעבוד? אתם מבינות את השאלה? אז אחרי שאני עובדת כל כך קשה, אתה אומר לי לא, מה עם מתארים? אז אני לא עבדתי.
אני
רוצה לענות לי?
לא,
בשמחה.
אני קטנתי, כן, ממה
שאני... שוב, דברי!
אני כאילו פשוט, כאילו, בכל אחד מתאמי שצלם לוקים.
נכון.
אז ברגע שאנחנו עושים את הפעולה, ביחד עם הדבר הזה של המים, או הדבר הזה, כביכול אנחנו מתקדשים. זה לא אמר שמתאמי לנו, זה הקדוש פה.
אז תגיד לי, תתקדשי, למה כאב ראש?
כי את צריכה לעשות את הפעולה ביחד עם הדבר הזה, כדי שזה... הקדוש ברוך הוא מקדש אותך.
אבל תדעי. זו
ההשתדלות שלך לעשות...
אז יכול לתת לי פעולה יותר פשוטה, לא יודעת מה, אני אפתח את הידיים ככה ואני אהיה תאורה. למה כל כך הרבה?
כי טהרה זה לא כזה פשוט אולי. טהרה זה לא צריך להתנתן. ואולי גם...
אז מה, הוא רוצה לתת לי תרגילי מאמץ?
כן. אולי יש נקודה גם בזה שכאילו אתה לא מבין.
כן? סבבה לך?
לא, אני אומרת כאילו...
כאילו מבחינתך המצוות סבבה, תרגילי מאמץ?
התחלתי באמת.
אין בעיה, אני מוכנה בשמחה לעשות השתדלות, אבל השתדלות שאני ארגיש שיש בה ממשות.
למה אין בזה ממשות?
כי הוא אומר לי, לא המים מתארים.
ברור שלא המים מתארים.
אז מה מתאר?
קודם כל...
רגע, 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 זה דיון חשוב, בנות. אני לא משקיעה בו סתם, זה יעזור לכם להבין את המהר"ל אחר כך.
אם היום הקדוש ברוך הוא אמר את האמירה שלו של תארת, זה לא המים.
אוקיי, אז יגיד לי, תאורה, שלום.
והכוונה זה מה שמתאר, אבל ההשתדלות שלך חייבת להיות לפני זה.
הכוונה זה מה שמתאר אותי? אם אני נורא מתכוונת ולא טובלת במקווה, אני תאורה?
לא, ההשתדלות שלך חייבת להיות שם.
אוקיי, אז אני אומרת, למה ההשתדלות כזאת דווקא?
כי אנחנו...
נראה לי... לא, אבל...
רגע, 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 בנות, תקשיבו אחת השנייה.
אולי הוא אומר את זה כי מבחינתנו שאנחנו לא ניקח את המים כ... שהם מתארים, הם הזה. בטח יש להם משמעות, אבל אולי מבחינתנו, כשנסתכל על זה, כאילו כאשם.
יפה מאוד. אנחנו נלך, המערה יסכים איתך. אבל בואו נראה מה הוא אומר כאן. בנות, הוא אומר פה דבר מהפכני, עכשיו תהיו מפוקסות. בסדר? מה קדם למה? התורה או העולם?
התורה.
התורה, מה אנחנו נותנת את זה?
התורה.
כתוב. ברוך השם, אנחנו מאמינות למה שכתוב, תורה קדם. בשביל, נכון? כי התורה בוראת, הקדוש ברוך הוא בוראת התורה בשביל ישראל, אז כנראה שהייתה ישראל לפני התורה. נכון מאוד. למה כל כך חשוב לנו לדעת, בנות, שהתורה קדמה לעולם, ופה יש עיקרון נורא 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 חשוב. אנחנו נפגשות קודם כל, בשביל זה נעמדתי, שתבין. אנחנו נפגשות קודם כל עם המציאות ואחר כך עם התורה. אתם באות בגיל 20 לשנת מדרשה. בעזרת השם נפגשתם עם התורה גם קודם בכל מיני מוסדות לימודיים. אבל בסוף החוויה החזקה שלנו של המציאות יותר חזקה מהתורה. מה זאת אומרת? אתן לכם דוגמה. כי כשאני הייתי נערה הייתי הולכת לכל מיני כנסי תורה ומדע כזה. שתמיד מי היה מנסה להסביר למה התורה והמדע מתאימים?
דוסים.
רק דוסים. למה? יפה. עכשיו הם רוצים להסביר למה התורה היא בסדר. למה התורה היא בסדר? איך היא מסתדרת עם המדע? אבל נשמות, בתור מי שמגיע מהמדע, התורה שלנו לא השתנתה מעולם, והמדע משתנה כל שני וחמישי. אז למה אני צריכה להסביר את התורה לפי המדע? שהמדענים יסבירו למה הם מתאימים לתורה. אבל כאילו המדע זה אמת מוחלטת, עכשיו בואו נראה למה התורה ככה נחמדה צריכה להיות מתאימה למדע. לא, בלבלנו לגמרי. התורה היא האמת, ואם התיאוריה המדעית לא מתאימה, שחובת ההוכחה למדענים. כל כך הרבה תיאוריות מדעיות עברו והתורה מעולם לא השתנתה. אז רק דוגמה קטנה לזה, שאנחנו יכולים לדבר עד מחר תורה, 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 אבל איפשהו בפנים המציאות, העולם הזה, הטבע, יותר חזק לנו מהתורה.
אז זה לא ברור.
נכון.
למה?
לא רק זה. המפגש הראשון שלנו, ובזה פתחתי עם המציאות, לא עם התורה. והוא כאילו נטמע לנו בנפש כאמת. כן, אם אנחנו רואים אנשים, פותחים תקשורת, וזו מציאות אחרת, כבר זו השלכה אחרת, כאילו נראה כאילו שמי מנהל את העולם, ביידן, איפה הקדוש ברוך הוא קטן עליו? אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא בתקשורת, אנחנו רואים אנשים, לפעמים נורא דואגים, נורא פה, נורא שם, כשאת נוזלת להם איזשהו עיקרון אמוני, את נראית איזה מיסטיקנית, איזה זה, איזה זה, כאילו המציאות זה ביידן. והקדוש ברוך הוא, שכרה חובת ההוכחה עליך. אומר לנו המהר"ל דבר מדהים, הוא אומר, התורה קודמת לעולם. מה קדם למה? חזיר במציאות, או האיסור של לא לאכול אותו.
האיסור.
הקדוש ברוך הוא כותב בתורה לא לאכול חזיר לפני שנברא החזיר. נכון? במילים אחרות, כשהוא נברא במציאות, הוא מותאם לזה שמה? שאסור לנו לאכול אותו. ואם שמעתם פעם משפטים בסגנון, אסור לאכול חזיר כי הוא לא בריא, יגיד המהול הפוך. הוא לא בריא בגלל שהוא אסור, כי הוא קודם אסור, ואחר כך מציאות ביולוגית, פיזיולוגית. אותו דבר לגבי המים. הקדוש ברוך הוא כותב שהמים יתארו לפני שנבראו המים. עכשיו כשהוא בורא אותם, הם מתאימים למה? לתארה. ועכשיו ברור שהמים האובייקטיביים האלה מתארים אותי. ברור שהם מתארים אותי, כי הם נבראו מתארים. כי נגזר עליהם שהם יתארו לפני שהם נהיו H2O. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם לפני התורה, או בשפה של חז"ל, בטח למדתם, הסתכל בתורה וברא אלמה. מה המשמעות של זה? זה חז"ל לא אומר לנו משפטים יפים ספרותיים. יש לזה השלכה במציאות, וההשלכה במציאות היא שכל העולם הזה וכל המצוות שניתנו לנו הן אובייקטיביות, כי הן נבראו ככה. אלא מה אומר לנו רבן יוחנן בן זכאי? למה הקדוש ברוך הוא גזר שדווקא המים יתארו? באמת, זאת סיבה שמורה במערכת. אנחנו לא באמת יודעים למה הוא גזר דווקא שהמים יתארו ולא האפר נגיד. אבל אחרי שהוא גזר, בוודאי שזה מה שמתאר. ואני יכולה עד מחר להתכוון להיות תאורה. אם אני לא תובלת במקווה, אני לא תאורה נקודה. וזה הכי אובייקטיבי בעולם. זה לא רק כדי שאני אתאמץ. המאמץ חשוב, אבל הקדוש ברוך הוא לא עושה לנו רק תרגיל למאמץ. יש פה מציאות אובייקטיבית שמתארת, והקדוש ברוך הוא מזמין את כולנו להיות תאורים. וזאת הדרך שהוא נותן לנו להיות תאורים. אלא מה? למה דווקא זאת הדרך שהוא בחר שאני אהיה בתאורים? איש מורה במערכת. אבל עדיין תפקידנו לעשות הכל כדי להיות מחוברות לזה, ולכן אנחנו נלמד על המשמעות של המים, ויגידו לנו שזה כמו עובר בימי אמו שהוא עטוף במים, וכל תבילה, אני בעצם חוזרת לנקודת הראשית שלי. למה אומרים לי את זה עם הסיבות שמורות במערכת? בגלל שאני רוצה להתחבר לזה. אני לא רוצה להיות רובוטית שמקיימת מצוות רק כי השם טיבה. אני רוצה שזה יהיה לי נעים, ושזה יהיה לי מחובר, ושזה יהיה לי מובן. לכן יש לנו עניין ללמוד כמה שיותר. אבל מלכתחילה, מלכתחילה אומר לנו, הסיבות שמורות במערכת. עכשיו, הפרה האדומה נבראה אחרי האיסור או לפני האיסור? ברור, ברור שאחרי התורה. ולכן כן, דווקא פרה אדומה היא מתארת את המתים ומתמת את התיאורים. ככה היא נבראה, כי לצורך זה היא נבראה, כי כל הייעוד בעולם הזה שלה, הוא לצורך מה שנגזר עליה בתורה.
למה כתוב שהמים לא מתארים?
כי המים לא מתארים, הכוונה זה לא מתחיל מהמים. זה מתחיל מהגזרה האלוקית. אבל עכשיו, אחרי שיש גזרה אלוקית, ברור שיש לזה משמעות אובייקטיבית במציאות. זה לא כמו שהיו כאלה שניסו להגיד שהמצוות הן רק סמלים. זה לא באמת, זה רק סמל. לא אומר המהר"ל, ברור שזה באמת. אלא שזה נכון שזה לא מתחיל מהעובדה שיש לי פה H2O, זה הקדוש ברוך הוא לא ראה, וואי יש פה מים, H2O, וואלה סבבה, נראה לי זה יהיה טהור, בוא נגזור שזה יהיה טהור. לא, זה לא מתחיל מהמים, הוא קודם כל גוזר שהמים יתארו ואז בורא אותם. יש? זו הבנה מאוד 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 חשובה. מאוד חשובה. לגמרי. ולכן אמרתי, אני לא עומדת. כי חשוב לי לראות שאתם מבינות את זה, זו תפיסה נורא נורא חשובה, והיא הולכת איתנו בהכל. יש נשים צדיקות בירושלים שמנסות לשכנע אנשים לקיים טהרת המשפחה. למה? מה הן אומרות להם?
שלום בית.
כן, זה עוזר מאוד לשלום בית, זה עוזר מאוד לזוגיות. הן צדקות?
כן.
כן. זה מתחיל משם? לא. בסדר? לצורך השכנוע אולי לא צריך להביא את כל המהר"ל. אבל זה לא מתחיל משם. הקדוש ברוך הוא גזר על אישה לטבול במקווה לפני שנבראה הזוגיות ולפני שהיו אדם וחווה בכלל. זה לא מתחיל משם, שנייה, אנחנו קודם כל מקיימים כי השם ציווה. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים שהשם ציווה, אנחנו גם רוצות ללמוד. אנחנו, כיף לנו לדעת שזה עושה טוב לזוגיות. זה מעודד אותנו, זה נותן לנו מוטיבציה. אבל אוי ואבוי אם זאת תהיה הסיבה היחידה שנקיים. אם זה מתחיל משם, כל מיני אנשים שרואים שזה מתחיל, תארת המשפחה עושה טוב לזוגיות, ולאט לאט הם מתחברים לתורה מעולה. אבל אני אומרת לנו, ככל שהייתי נתת שיעור לחילוניות, הייתי מדברת אחרת. אני אומרת לנו, קודם כל אנחנו מקיימות כי השם ציווה. עכשיו, אחרי שהוא ציווה, כיף לנו לראות שזה גם עושה לנו טוב בחיים. כי אם אנחנו מתחילות רק מלראות שזה עושה לנו טוב בחיים, אז התורה זה ספר עצות טובות לחיים טובים. ככה עונה רבן יוחנן בן זכאי לגוי. תשמע, זה יעיל. כמו שהצמחים שלכם יעילים לשיגעון, הפרה אדומה יעילה לטומאה. הוא עונה לו ברובד שלו, הוא לא משקר לו, הוא עונה לו תשובה אמיתית, אבל תשובה חלקית. זה כמו להגיד שטהרת המשפחה את עושה טוב לזוגיות ובזה לסיים. למה הקדוש ברוך הוא ציווה? אני לא יודעת. יכול להיות שאם היו שואלים אותנו, יש עוד טיפים להצלחה בזוגיות. אנחנו קודם כל מקיימים כי השם ציווה. עכשיו אחרי שהשם ציווה זה ודאי עושה טוב. כי לא יכול להיות משהו שהוא אמיתי והוא לא יהיה לנו טוב. לא יכול להיות משהו שהוא אסור לנו והוא לא יהיה לנו חלילה רע. ולכן אחרי שאנחנו יודעים את האיסור, בוודאי שזה פועל לנו רע. כי ככה בהקשר שלנו, זה כל המאכלות אסורות, בוודאי שמאכלות אסורות פועלות לנו רע. ככה הם נבראו אסורות. עכשיו שאלות. את רציתי לשאול משהו.
רציתי להגיד שזה בדיוק הסיפור היה בערך לפני שנתיים, שהיית הסיפור שהיה את סערה, זה במעשה הזה שכאילו ניסו לשכנע, כאילו ניסו לעשות איזה קמפיין של טהרה שכאילו יותר נשים הצטרפו לזה וזה, ואז כאילו אנשים שאמרו למה צריך לעשות איזה קמפיין בכלל ויצאו נגד זה, וגם כאילו דיברו על זה שזה כמה שזה משפיע על הבית וזה, והיה כאילו אנשים ממש היה קשה להם לשמוע את זה, אבל דווקא הביאו אנשים שהם כאילו משפיענים מהעולם לא הדתי שיבואו ויגידו תשמעו זה עוזר כאילו לזוגיות, לשלום בית וכאילו סתם זה מעניין שכאילו הם ממש, יש אנשים שקשה להם לשמוע את זה ויש אנשים שדווקא ומאותו מגזר שכאילו מאמין.
בעיניי זה מאוד חשוב לשמוע את זה, אבל זה לא מתחיל מזה. זה לא מתחיל מזה. סיפרת לכם על המפגש שלי עם פרופסור ישעיהו ליבוביץ'?
לא.
לא סיפרת לכם? כשאני הייתי בכיתה י' הייתי, איך הילדים שלי אומרים, חננה רצינית. הייתי קוראת ספרי פילוסופיה להנעתי. כן, ממש, הייתי חורשת, כתבי אפלטון, כאן, דיקארט. ומה הייתי עושה בזמני החופשי? הייתי הולכת לכל מיני פאנלים בפילוסופיה. יום אחד הגעתי לפאנל במכון ון ליר עם פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שאז היה בן 90. אני הייתי בת 16, תכף נגיד לכם למה אני אומרת את זה. היה פאנל מרתק 3 שעות עם ישעיהו ליבוביץ'. פרופסור שהיו לו איזה 9 תארי דוקטורט בתחומים שונים. כן, אדם חרדי. הוא היה אדם שנחשב חרדי. אם היא שואלת אותו איך הוא מגדיר את עצמו, הוא אמר חרדי. אבל אני אגיע לזה. אח של נחמה ליבוביץ'. כן. בקיצור, אני מגיעה, אני שומעת ככה, הייתה לי שאלה, משהו ככה לא ישב לי טוב. אני הולכת ככה בתחיל אורחים, הוא הבן אדם בן 90, פרופסור ידוע, מעולל, אני כזה, אני אומרת לו, סליחה, יש לי שאלה על מה שאמרת, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. ואז הוא אומר לי, 652-4139. אני אומרת לו, מה זה? אז הוא אומר לי, זה מספר הטלפון שלי, אמרת שיש לך שאלה מצוינת, בואי נקבע פגישה. טוב, פגישה, שאול ליבוביץ', כאילו. זה נדע כאילו, פדיחה, מה אני עכשיו אעשה איתו? קיצור, חיפשתי עוד חברה כמוני, מצאתי אחת כזו. אמרתי, בואי איתי, לא נעים לי, אני שב איתו לבד עכשיו, כאילו, מי, מה, מו? קיצור, אנחנו נכנסות, 2 בנות 16, לבית של ישעיהו ליבוביץ', פותחת לנו אשתו. אומרים שעם הזמן נשים וגברים נהיים דומים. היא פשוט נראתה אותו דבר, רק בלי הזקן. פשוט אותו דבר. ואז היא אומרת לנו, תקשיבו בפגישה, בואו תחכו, אני אכבד אתכם בינתיים, ואיזה כיבוד מוציאים בני 90? למי יש סבתא רבא? מה? רסק תפוחים. אנחנו יושבות שתינו, בחיים שלי לא החזקתי רסק תפוחים עד אז. ואנחנו מחכים ואני מתפללת שהוא... ואני מתפללת שהוא יסיים מהר כדי לגאול אותי מהרסק תפוחים. בקיצור, אנחנו נכנסות, הבן אדם השקיע בנו בין 3-4 שעות. הוא היה בן אדם מאוד מאוד עסוק. אני חושבת שהבית שלו זה היה הדבר הכי חזק שהיה לי. היו לו מדפים בתקרה. לא ראיתי שום קיר לבן. הכל ספרים, 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 כולל התקרה. משהו הזיה. כאילו, הספרייה הלאומית נראה לי יש פחות ספרים. אבל למה אני מספרת לכם את כל זה? כי כל השיחה... שהייתה מרתקת, ושוב, אדם עם חזות חרדית, על כל הזמן הרגשתי משהו שלא מתיישב לי, שלא מתיישב לי, שלא מתיישב לי. אחרי הרבה שנים, כשהייתי במדרשה, שמעתי שאמרו עליו שהוא כופר. אז קודם כל זה היה לי קשה, כי יש לי הכרת הטוב אמיתית אליו, בן אדם שהשקיע בי בין 3-4 שעות, יש לי הכרת הטוב אליו. אבל ניסיתי להבין למה אמרו שהוא כופר. בן אדם עם חזות חרדית, מקיים מצוות, איך אפשר להגיד שהוא כופר? ואז הבנתי שכופר זה מלשון כפור. מה זה אומר? כל מה ששאלו אותו הוא היה אומר כי השם ציווה. צריך לקיים מצוות כי השם ציווה. צריך לעשות את זה כי השם ציווה. אין שום עניין ללמוד טעמי המצוות. אין. כל משהו שהוא לא שכלי הוא התנגד אליו. הכותל הוא אמר, אני לא מבין למה אנשים מתפללים לקיר. מאוד מאוד מאוד, מאוד שחלטן, מאוד, מאוד חכם. וכל הזמן, והבנתי, רק אחרי 4 שנים הבנתי מה הפריע לי כל הפגישה. המקום הזה כי השם ציווה. בעצם יש שתי הסתכלות להסתכל על המצוות והן שתיהן חלקיות. אם אני אומרת כל הזמן בואו נקיים מצווה כי השם ציווה, אני הופכת להיות רובוטית, מכנית, טכנוקרטית. מצד שני, אם אני כל הזמן מקיימת מצוות רק בגלל הטוב שלהם, אני מקיימת טהרת המשפחה כי זה עושה לי טוב לזוגיות, ואני שומרת כשרות כי זה טוב לי לבריאות, וכן הלאה וכן הלאה, אני הופכת את התורה לכלי. המטרה זה האיכות חיים שלי, והתורה זה אמצעי לספק לי איכות חיים. וכמובן שגם...
מה אני הופכת את התורה?
לכלי, לספק לי איכות חיים. ובאמת הדרך הנכונה להסתכל על זה היא אנחנו מקיימים מצוות כי השם ציווה, זה נכון. אבל עכשיו אחרי שהשם ציווה חשוב לי גם להתחבר, חשוב לי להבין, חשוב לי להתרגש. הצד השני הוא שיש אנשים שאם הם לא מבינים הם לא מקיימים. אם אני לא מקיימת משהו בגלל שאני לא מבינה אני עובדת את השכל שלי. ויש אנשים שהם לא מקיימים כי הם לא מתחברים. אם אני לא מקיימת משהו כי אני לא מתחברת, אני עובדת את הרגש שלי. לפעמים יש לי הזדמנות, וזה מה שנותן לי הצצה, רבן יוחנן בן זכאי, לקיים את התורה במקומות שאני לא מבינה, או שאני לא מרגישה. ואלה ההזדמנות שאני אומרת לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, את זה אני עושה נטו בשבילך. כי אני לא מחוברת, ואני לא מבינה. אלה ההזדמנויות שיש לי לעבוד את השם באמת. אני לא הופכת אותם לאידיאל, לא על כל דבר אנחנו אומרים זאת חוקה, אי אפשר להבין. הרבה דברים אנחנו כן מנסים ללמוד ולהבין, אנחנו עם הספר. קודם כל האידיאל שלי הוא להבין והאידיאל שלי הוא להתחבר, כי אני רוצה להיות בן אדם שחי את עבודת השם, לא רובוט מכני. אבל שזה לא יהיה הקריטריון היחיד אם אני מתחברת או אם אני מרגישה. הקריטריון לקיום זה כי השם ציווה. עכשיו אחרי שהוא ציווה אני אעשה הכל כדי לשמוח בזה, כדי שיהיה לי טוב בזה, כדי להתחבר לזה. אז יש אנשים שנורא כיף להם להתפלל במניין של קרליבך, מצוין. חפשו תמיד את המניין של קרליבך. אבל מה יהיה, אם אין לך מניין של קרליבך, לא תתפללי?
לא.
זה כבר בעיה. את טוב לך במניין של קרליבך? תחפשי בכל הזדמנות. אדרבה, תתאמצי להתפלל במקום שאת מתחברת, במנגינות שאת אוהבת. אבל אל תהפכי את קרליבך למצווה. כי קרליבך עוזר לך להתחבר למצווה. זה לא, אם אין קרליבך, אני לא מתפללת, חלילה. אפילו על קברי צדיקים, את נורא מתפללת בהתרגשות במערת המכפלה, אדרבה, תלכי כמה שיותר למערה. אבל אם אין לך את המערה, לא תתפללי? אוי ואבוי. ולכן אני אומרת, הקריטריון שלנו קודם כל, הוא לקיים כי השם ציווה. עכשיו, אחרי שאנחנו מקיימות כי השם ציווה, נעשה את המקסימום כדי להתחבר וכדי להבין. ולכן שמעתי פעם משהו שמאוד אהבתי, שנורא חשוב לעסוק בטעמי המצוות, אבל לא במובן של למה השם ציווה, כי כי אמרנו, זה הרבה פעמים הסיבות שמורות במערכת, אלא במובן שזה יהיה לי טעים. טעמי המצוות, שיהיה לי טעם, שיהיה לי טעים, שיהיה לי כיף. זה כיף לנו לראות שהמצוות שלנו הן טובות לנו. אבל לא, כי זה הקריטריון. עכשיו שאלות. שאלה מצוינת. פה נכנסת השאלה הקלאסית, נכון? הכל צפוי והרשות מתונה. ואנחנו יודעים, כמו תמיד, שתמיד התשובות לשאלות האלה זה שהלוגיקה האלוקית והלוגיקה האנושית הן שונות. אצלנו אי אפשר להבין איך הכל צפוי ובכל זאת הרשות נתונה. למרות שבחב"ד נותנים משל שאני מאוד אוהבת, הוא חלקי, אבל אני מאוד אוהבת אותו, שהם אומרים שאם אדם קורא ספר פעם שנייה, הוא יודע מה בדיוק הגיבורים יעשו והוא לא משפיע על הבחירות שלהם. נכון? אבל זה טיפה הצצה.
כל
הכל בתורה. התורה נכתבה. עכשיו הקדוש ברוך הוא בורא, לפי משהו כזה. אז כתוב, לא. היא כתובה בתורה, כי שאלה מצוינת, למה כתובה הבריאה בתורה? אפרופו תורה ומדע, מה שאמרתי
קודם.
בריאה? אני מבינה שזה שיעור טרי היה לכם. ברור. נכון. המשמעות של בריאת העולם לפי התורה היא לא פיזיקלית, היא מוסרית. אוקיי? לא נתנו לנו שם תיאור פיזיקלי. למרות שאני יכולה לדבר עד מחר איך המפץ הגדול מתאים לזה, אבל זה לא הנושא. אחרי שהיא אמרה תשובות של מורות, איזה מעלי. התחלתי, הגעתי לאולפנה בתור מורה לפיזיקה, מתמטיקה, אבל לא, אני לא משכן. אבל אני עדיין אוהבת לקרוא תיאוריות להנאתי. בכל מקרה, המטרה של ניסוח בריאת העולם זה לא מטרה פיזיקלית, אלא מוסרית. אם התורה נבראה ככה, מה זה אומר? מה זה אומר שאדם נברא אחרון? מה זה אומר על כל הנושא של איש ואישה? כלומר, המשמעות היא משמעות מוסרית, לא איך טכנית הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בכל מקרה, אנחנו לא מבינים איך אומרים יהי אור ויש אור, נכון? אבל כן, הקדוש ברוך הוא בורא לפי איך שהוא מראש תכנן.
כאילו נגיד שמתור שנבראו המים, הם לא באמת נבראו עוד, רק היה כתוב את הכל.
היה כתוב, ואז הקדוש ברוך הוא בורא את המים לפי איך שכתוב, כן?
אבל הוא בסוף נותן למשה רבנו לכתוב את התורה, נכון? אומר לו את זה תכתוב, אז כאילו בסוף התורה, איך שאנחנו מכירים אותה, כן נכתבה.
שנייה, רגע, וואי, אבל יש פה מלא רשושים. כן.
התורה נכתבה בסוף אחר כך, ועד הסיני.
התורה ניתנה אחר כך, לא נכתבה אחר כך. היא ניתנה אחר כך. יש, משה רבנו כותב אותה אלינו. אוקיי? הקדוש ברוך הוא כותב אותה קודם. ובורא את העולם לפיה. ואז למשה רבנו נותן את זה לבני אדם. היא לא נכתבה לבני אדם. הלוחות הראשונים, כן. כן. לא, אבל אני אומרת, הקדוש ברוך הוא, לפי החז"ל, כשהם אומרים הקדוש ברוך הוא ברא את התורה, אז זה לא דווקא גם כתיבה עכשיו.
זה הוויה.
כאילו בשביל הקדוש ברוך הוא, לדעת, לברוא תורה זה שנייה, זה לא עכשיו 10 שעות לכתוב 5 חומשים.
יכול להיות שזה לא היה, כאילו, לא בטוח שהתורה...
לפי חז"ל כן, ומשה רבנו פשוט מה שהוא עושה זה הוא מביא את זה לנו. משה רבנו לא כותב את התורה, אלא מתווך אותה לנו.
אבל אני
חושבת
להסביר שהוא איך מה שלמד עכשיו
קשור לנו. לא, כי לא הגענו לזה.
זה גם של זה, אבל גם התורה זה הרבה יותר מזה, זה הרבה יותר, זה ההוויה של התורה, כאילו, כל העולם נברא, כאילו התורה, כאילו כל הרעיון הזה של התורה היה לפני. השם ברא את העולם, עושה את כל הסיפור של העבוד, ועד יש לה את התורה שלנו.
נכון, אבל אני בכוונה לא השתמשתי במושג הרעיון, כי אני לא רוצה משמש. כאילו, נתתי דוגמה, איסור חזיר, נתתי דוגמה, מים.
נתתי את זה, נתתי את
זה, נתתי את זה. הנאורה לא אומר, אז כנראה שכן. רגע, רגע, אבל אני מרגישה שמתפזרים לי פה. כן.
התורה שהייתה בבריאת העולם, היא הייתה רעיון של תורה, כל הידיעות הדברים האלה, או שהייתה באמת באמת דברים הראשונים
שלנו? אני לא יודעת, תראי, הקדוש ברוך הוא לא נתן לי לראות, אוקיי? אבל אני מבינה מחז"ל שכולל פרטי התורה. טוב, אז אני ממשיכה, עכשיו זה יקשר לשאלה שלה. כן. הנה, אני נצאת ההסתמנות האחרונה, כן.
אומרים במתן תורה שכפה למרמי
לגיל, בשבוע שלנו נביא שיעור
שזה
מדרגה
הרבה
של מסר, שאני כבר למרמי לגיל. יותר גבוהה ממה?
יותר מי, כאילו, מי שם מבינים ואז בפורם יגידו לך הפוך. כן, זה לא משנה שבתוך כלל השיעור. אבל לא, אבל לפי מה שאמרת עכשיו, אז כאילו אנחנו צריכים לנסות להתחבר ולהבין וללמוד כמה שאנחנו יכולים בשביל שאצלנו זה יהיה יותר עמוק, אבל בסוף, בסוף כאילו גם צריך לשאוף איזה שגם שאנחנו לא מבינים את
זה. זה מה שאמרת.
זה כאילו הקפה עליהם
הכי. בואי נעשה סדר. קפה עליהם כגיגית זה במובן הזה שהאמת הייתה כל כך גלויה שאי אפשר היה להגיד אחרת. כשאת רואה אמת, את לא יכולה לבחור בשקר. נכון? למה בעולם שלנו אנחנו יכולים לבחור בחירות לא נכונות? כי אנחנו לא רואות אמת מוחלטת. עד כדי כך שיכול להגיע עידן פוסט-מודרניזם שיגידו לנו אין אמת בכלל. קפה עליהם ארכה גיגית, זה האמת הייתה ברורה, אי אפשר היה להגיד לא לקדוש ברוך הוא, ובמובן הזה לא הייתה בחירה חופשית. אוקיי? מה שאני אומרת כאן, זה שאנחנו צריכים, הבחירה שלנו היא בחירה חופשית תמיד, אם לעשות את רצון השם או לא חלילה. אבל אנחנו בוחרות כן, בגלל שהוא ציווה. אחר כך אני אומרת, אני רוצה שהבחירה הזאת תהיה בחירה שמחה. אני לא רוצה שהבחירה הזאת תהיה, כמו שאנחנו שומעת את הרבנית עידית אמרה לכם, שאפשר, צריך להבין מאיפה המקור למושג צולר. זה המקור למושג צולר, לעשות רק כי השם ציווה ולא להתחבר. זה כאילו אנשים מסכנים, השם אני עושה את מה שאתה רוצה ואני מה זה מבועסת. לא, אנחנו לא רוצים ככה. וכשאני מבינה משהו, אני עושה אותו יותר בכיף. יש אנשים שההבנה משמעותית להם, יש אנשים שהחיבור הרגשי משמעותי להם. אז יש אנשים למשל, שכדי להתחבר לתפילה צריכים להבין את מילות התפילה. ויש אנשים שכדי להתחבר לתפילה צריכים להרגיש משהו, יש אנשים שצריכים לשמוע ניגון. אצל כל אחד זה עובד אחרת מה מעורר את הרגש שלו. אז יש אנשים שדווקא ההבנה השכלית מעוררת להם את הרגש. כי איך אני יכולה? להתרגש בבוני ירושלים, אם אני לא מבינה מה זה בניין ירושלים. אוקיי? אז אני אומרת, כל אחד צריך להכיר את עצמו ולדעת מה מעורר אותו, לעשות את, לעבוד את עבודת השם בשמחה. אבל לא, אם אני אקיים או לא. אם אני אקיים או לא, אני בעזרת השם אקיים כי השם ציווה. ואני רוצה לעשות את זה טוב, לא כמו איזה מסכנה. פעם, אולי סיפרתי לכם שפעם ניגשה עליי בת וביקשה ממני ללמוד איתי על תפילה. אז אמרתי לה, למה את מבקשת ללמוד על תפילה? אז אמרתי, כי אני לא מתחברת. אז שאלתי אותה, את מתפללת? היא אומרת לי לא. אמרתי לה, אז איך תתחברי? היא לא מתפללת כי היא לא מתחברת. אבל היא גם לא מתחברת כי היא לא מתפללת. כאילו זה בסוף שני הצדדים. איך אפשר להתחבר למשהו שלא קורה במציאות? אוקיי? אז אם מבחינתה הקריטריון לתפילה זה החיבור, אז היא לא מתחברת, משמע לא מתפללת. אבל לעולם לא היה לה חיבור למשהו שלא קורה. אז אם היא הייתה אומרת לעצמה, להתפלל צריך. אני בסה לי שאני לא מתחברת, בוא נתאמץ להתחבר. אז הסיכוי שלה להתחבר לאט לאט היה יותר ויותר גדול. יש? טוב. עוד מי שרוצה לנצל את השאלה האחרונה לשאלה? טוב. עד כאן היה לנו בסך הכל מדרש. המהר"ל עוד לא אמר לנו מילה אחת. בואו נראה מה המהר"ל אומר. הנה רבי יוחנן בן זכאי השיב לגוי כי מצוות התורה הם תועלת בעצמם. כלומר יש ערך במילים שכמו שאמרנו, זה שיש תארת המשפחה רק בשביל הזוגיות. אין את הצעד שהשם ציווה. הנה רבי יוחנן בן זכאי השיב לגוי כי מצוות התורה הם תועלת בעצמם. על דרך זה שאמר כי פרה אדומה היא מעברת רוח הטומאה. וכמו שחשבו קצת בני אדם, כי התורה אסרה מאכלות אסורות מפני שהם מולידים איזה גרע. כן, יש כל מיני אנשים שרוצים לקרב את התורה, כמו שוב, כמו עם טהרת המשפחה, להגיד, אתם יודעים למה אסור לנו חזיר? כי זה לא טוב לנו לנפש, זה לא טוב לנו לגוף. הם צודקים? הם צודקים, אבל זה לא מתחיל משם. זה מה שהמהר"ל רוצה להגיד. וכמו שחשבו קצת בני אדם, כי התורה אסרה מאכלות אסורות, מפני שהם מולידים מזג רע. וכן נתנו טעם בדם ובחלב שכולם הם מולידים מזג רע. וכל הדברים האלה אין בהם ממש לאיסור שלהם. האיסור לא מתחיל משם. ובפרק אמר להם הממונה, הנה עכשיו אנחנו מתחברות לעברה מטמטמת ליבו של אדם, ובפרק אמר להם הממונה, ונטמתם בם. תנא רבי ישמעאל, עברה מטמטם ליבו של אדם, שנאמר, אל תטמאו בהם ונטמתם בם. אל תקרא ונטמתם, אלא ונטמתם. זה לא רק שיש לך טומאה, יש לך טמטום. הרי כי לא אמרו אלא, תמיד אצל המערב צריך לתרגם רק לאלא, הרי כי לא אמרו אלא עבירה מטמטם ליבו של אדם. ואמר כי הטמטום הזה, זכרות שכתבנו כאן? מצד עבירה, כי מפני שעבר המצוות אשר ראוי לאדם מצד אשר נפשו נפש אלוקית כמו שאמרנו. ולכך העבירה מטמטם ליבו של אדם, אבל אין זה מצד הטבע של השרצים. מאיפה מגיע טמטום הלב? פה אני מתחברת לפסקה במוסר אביך. עבירה מטמטמת ליבו של אדם, כותב הרב במוסר אביך, מצד שהיא עבירה. מה זה מצד שהיא עבירה? מצד שאנחנו עוברות חלילה על רצון השם, בלי קשר לתוכן העבירה. טמטום הלב מגיע מעצם העובדה שאני בוחרת אחרת מרצון השם. או בשפה של המהר"ל, שאני מתכחשת לנפש האלוקית שלי. עבר, לעבור משהו, אני קראתי לזה לשים איץ.
אז אם אתה לא יודע, נגיד,
שבת
ואתה
לא אומר, זה לא מסתם,
וגם
חילונים
שיש מהם שהם
יודעים. לא, אז את לא היית בשיעור שעבר. אז מה אמרנו? שיש עוד סוג של טמטום הלב, אבל אנחנו לא מדברות עליו פה. שהוא קשור קראתי לזה עצם העבירה ותוכן העבירה. יש טמטום הלב שקשור לתוכן העבירה. זה מה שאת אומרת.
אני יודע שעבר שם.
כן, כן, כן. וזה הסוגיה שלנו. בסדר?
מה שלישי?
היה, קראתי לזה, כן, שכר ועונש. כאילו, הצד המשמעתי. כשאדם מקיים מצווה, אז קודם כל, יש לו שכר. במובן הפשוט, המשמעתי, סימנו לו וי בשמיים. חוץ מזה שיש לו שכר, יש לו, הנפש שלו מתקדמת כי עושה את רצון השם. יש לו את... כן. הכל פה רוחני, בואי. בסדר? אז אוקיי, אני בחרתי לעשות מצווה, אז אני בוחרת לעשות את רצון השם, ועצם המצווה שאני עושה היא פועלת עליי טוב, אם זה לאכול דברים קשרים, אם זה ללמוד תורה, כל דבר, זה כבר לגופו. אבל המהר"ל לא מדבר על זה כאן, כמו שהרב לא דיבר על זה שם. הנושא שלנו כרגע זה עצם המחשבה שאדם עובר עבירה במודעות. ולכן אומר המהר"ל, זה לא קשור לשרצים, זה קשור לזה שבחרת לעשות בניגוד לרצון השם, או בשפה של המהר"ל, בניגוד לנפש האלוקית שלך.
אבל אז מה
המשמעות
של המהר"ל? כי אם את אומרת שזה לא השרצים, זה צד אלוקי?
יש צד כזה, על הצד הזה אנחנו מדברים עכשיו. לא אמרתי שאין צד אחר, אמרתי שעל הצד הזה אנחנו מדברים עכשיו. יש? ואם כי האמת, איזה משפט חשוב, שכל הדברים האסורים מולידים מזג רע. כן, לפעמים יש לנו הרגשה שעבירה היא סבבה לנו, היא כיפת לנו, היא טובה לנו. אומר המהר"ל, אל תתבלבלי. לא יכול להיות משהו שאסור והוא לא יהיה רע לך. כי את יכולה להתבלבל תקופה, יכול להיות לך כיף, שקרה יצר הרע שלו כל מיני דרכים. את יכולה אפילו להסביר באידיאולוגיה למה זה נכון, אבל בואי, זה רע. אני תמיד שואלת אתכם אם סיפרתי כבר, כי אתם יודעות שזה זיכרון גרוע. אז אם אני שואלת אתכם אם סיפרתי, אל תתבשו להגיד כן סיפרת, זה לא מייבש אותי. זה יותר מייבש אותי לחשוב שכולכם מכירות את הסיפור ונותנות לי לספר אותו עוד פעם. אוקיי? כי אני יודעת שיש לי זיכרון גרוע, זה נתון. אוקיי? כל אחד והכישרונות שלו והבאגים שלו. בקיצור, אז האם סיפרתי לכם את הסיפור על הבחור שאמר, אני יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אלך להסדר, סיפרתי. תודה. יפה. אם לא הייתי נותנת לכם את ההקדמה, לא הייתם אומרות. תודה. אבל, אוקיי, אני לא אספר עוד פעם את הסיפור, אני רק אגיד שפה דוגמה לזה, שאנחנו הרבה פעמים חושבים שהקדוש ברוך הוא, כל מה שמעניין אותו זה לסמן לנו שקיימנו מצוות, ובאמת אנחנו לא מעניינות אותו. הוא לא באמת עמוק, הוא לא באמת יודע מה נכון לי, מה טוב לי, מה זה. כלומר, לפעמים אנחנו נשארים עם תפיסה נורא קטנונית של אלוקים, שהקדוש ברוך הוא רק רוצה שאני אקיים מצוות בלי קשר לאיך אני חיה, מה נכון, מה טוב. ואותו בחור שחשב שאסתר נכון לו, כי שהקדוש ברוך הוא חושב שאסתר נכון לו, אבל הוא יודע שהצבא יותר נכון לו, זה בן אדם שלא היה מסוגל לחשוב שאולי הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתגייס. משהו נורא נורא פשוט. אבל לפעמים אנחנו יכולות ללמוד ולהיות עמוקות, ועדיין תישאר לנו תפיסה נורא נורא ילדותית. הקדוש ברוך הוא רק, כל מה שמעניין אותו זה שאני אהיה צנועה ונחמדה. תודה. אז פה באמת באמת נכנס המקום של אם משהו טוב לי, אם משהו הוא מצווה, הוא בוודאי יהיה לי טוב. אני צריכה לבדוק איך אני עושה את זה באופן שאני אולי חווה את הטוב הזה. כזה, איזה כיף שעוד אחת לא זוכרת.
לא, אבל כאילו באמת, השאלה אם אני צריכה לנטל לך, להבין שהרצון שלי זה מה שהשם רוצה, או שתמיד הרצון שלי הוא יכול להיות
שהוא... תראי, להגיד שהרצון שלי זה מה שהשם רוצה זה מסוכן. כבר שמעתי כמה אנשים שאומרים, עונג שבת שלי זה ככה וככה, ומכופפים את כל הלכות שבת בשביל העונג שבת שלהם. אז אני מסבירה. הבעיה של הבחור הזה הייתה שהוא לא יכול היה לחשוב שהקדוש ברוך הוא לא רק אחד עם שטריימל שרק רוצה לסמן שהוא בישיבה. אם באמת היה נכון לו להיות בצבא, זה גם מה שהקדוש ברוך הוא היה רוצה. אוקיי? ובשביל זה הפסקה הזאת מגיעה אחרי הפסקה של סור מרע בינה. שאדם צריך ישרות. אדם צריך ישרות. בוא תעשה, כאילו, בוא תעשה את רצון השם באופן כזה שהוא, בוא נגיד אחרת. כאילו, אל תכופף את רצון השם. מצד אחד, מצד שני, אל תחשוב שרצון השם הוא כזה מרובע כל הזמן. ולפעמים אנחנו חושבים, הקדוש ברוך הוא, יש פה בנות שעכשיו חושבות מה הם ילמדו שנה הבאה. אני בטוחה שיש בנות כאלה שבא להם לא יודעת מה, לעשות איזה משהו נורא יצירתי, והן חושבות שהקדוש ברוך הוא רוצות שהם רק ילמדו תורה. בואי, לא. כאילו, הקדוש ברוך הוא יותר יצירתי מאיתנו. יש? וואו, לא שמתי לב, סליחה, אני לא רוצה עוד שיעור שחורג לכם בזמן. אנחנו נסיים פה, הדף הזה קריטי לשיעור הבא. תודה.